אני מודה שקשה לפתוח את השיעור מתוך אני תסלחו לי, לא החדשות האחרונות. זה לא חדשות. חדשים. אני מתחילים חדשות. מעיבוד כיוון ועירור שמאוד מאוד צוח כרגיל עוד פעם להכיר את הרוגי היום מהפרעות של היום או של אתמול. אני דווקא לכם מתוך אולי דווקא לכם מתוך חוסר ההנהגה והכיוון המזעזעים האלה אני יודע שאני אומר דברים חריפים מתוך חוסר הרלוונטיות ההנהגתי צריך לעסוק קצת עוד יותר איך אנחנו מחברים לתורה מקבלים ממנה לא רק כמליצות לא רק כמילים אלא כמשהו של ממש כוח והכוונה במקום ש כל כך לא קיים יהיו דברים שבהם אנחנו עוסקים היום יותר מתמיד גילוי לכל הנשמות הקדושות והטהורות האלה ילדים וילדות וחיילים זקנים ומה שיהיה לנו קצת אולי משאב כוח כדי לחזור ולהכיר ערך עצמנו ואת התפקיד שלנו בשעות האלה. בשבוע שעבר עסקנו במצוות בניין בית הבחירה. אני מבקש השבוע לעסוק שוב באותה מצווה של בניין בית הבחירה. הפעם אני מבקש לעסוק בה מתוך הפרשה השנייה בפרשיות המשכן, פרשת תצווה. ברשותכם אני רוצה לפתוח בסדרה של מספר שאלות. מספר שאלות שתשובתם נדמה לי אחת, והיא אולי קשורה לכל פרשיות המשכן, היא קשורה מאוד מאוד אני חושב גם אלינו כאן. כשהרמב״ם הנמצא במקור אחד לפנינו מגדיר בספר המצוות את מצוות בניין בית הבחירה הוא מחויב להגדיר הגדרה שהייתי קורא לה כמעט מילונאית ספר המצוות הוא תוכן העניינים של היד החזקה היד החזקה הרמב״ם ייתן להלכות בניין בית הבחירה הרבה מאוד פרקים ויעסוק אחר כך בכל אחד מכלי המקדש ויעסוק במקדש ויעסוק בפרטים אבל בספר המצוות כאשר הוא מונה את תרי"ג המצוות העשים והלא תעשים הוא מגדיר הגדרות
ולכן בהגדרה לפעמים בספר המצוות
ישנה חשיבות רבה מאוד בעצם התמצות. המהות אמורה להופיע לפנינו בקיצור מאוד מאוד נמרץ. שבמהות הזאת ישנה הערכה או משהו שנראה כאילו לא קשור, זה מחייב אותנו להבין שוב את מהות המצווה. אם כן, בספר המצוות במצוות עשה כך, מוגדרת המצווה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כך, כי שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה. בית הבחירה בו עובדים את השם, לעבודה. מה קורה בו? בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. והוא אומרו, יתעלה ועשו לי מקדש. אחר כך עובר הרמב״ם לפירוט קצת יותר, אבל זאת הכותרת. בו יהיה ההקרבה. הרמב״ם לא מפרט איזה קורבנות, זה לא שייך עכשיו, נכון? אנחנו עוסקים באפיון. יש בו עולה ויש בו שלמים ויש בו חטאת, יש בו כיור ויש בו מזבח ויש בו מנורה ויש בו... זה לא יבוא לידי פירוט עכשיו, נכון? גם לא בגדי הכהן, ולא שהכהן הגדול בכלל נמצא בו, גם לא מי בונים ולא מי מצווים בבנייה, ואיך בונים ואיך נועדים, כל זה לא יופיע. ההקרבה זה מושג כללי, נכון? ואחר כך, ואליו תהיה, אני בכוונה דילגתי על הבערת האש תמיד, כי על זה השאלה שלי. ואליו, אל בית הבחירה, תהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. מעניין. בית המקדש הוא המקום מצד עצמו של קורבנות, הוא המקום שמגבש, מרכז, מוביל את כל המערך החברתי של עם ישראל אל המקור שלו, אל השורש שלו. כשכתוב בו תהיה ההקרבה לא רק של כלל ישראל, כל פרט, כל אישה ואיש בעם ישראל המקריבים את קורבנם הפרטי עושים את זה דרך בית המקדש, אבל יש בו גם את המוטיב של ההליכה והעלייה והקיבוץ בכל שנה. גם אני, אם הייתי צריך, אני חושב כל אחד מאיתנו, אם היה צריך להגדיר את בית המקדש אחרי סינון, הוא היה נוגע במקום העבודה, שם ההקרבה, ההקרבה, התפילה, ולשם חברתית עולים לרגל. יפה. הבערת האש תמיד, בפרט ודאי מאוד חשוב, אבל היא אחד מהמון המון דברים שמתרחשים במשכן. במקדש עכשיו אנחנו מדברים. נר תמיד, יש המון דברים. יש לחם פנים, יש שולחן. כנראה שהבערת האש תמיד אצל הרמב״ם היא הגדרת מהותו של בית המקדש. כל הרמב״ם הגיע. אינני יודע אם בשאלה הבאה נמצאת התשובה, אבל השאלה הבאה, אני קורא אותה בעצמי, היא נמצאת בתחילת פרשת תצווה, הפרשה שלנו. היא לא מופיעה לפנינו בדף, אני אזכיר אותה, היא מוכרת, היא פשוטה. פרשת תרומה עסקה בכל כלי המשכן. כשנסתיימה פרשת תרומה על הפרוכת ועל המזבח, עברו לחצר המשכן, בסדר. הולכים מהארון, והולך, הולך, הולך, הולך החוצה עד חצר המשכן. בפרט נגב תימנה, הקלעים, יופי. פרשת תצווה, אם צריך לסכם אותה, עוברת מכלי המשכן אל בגדי הכהן הגדול והכהנים. ובכלל אל הכהן, אל הכהנים, אל האנשים. במושגים יחתיים, פרשת תרומה היא פרשת חפצה. פרשת תצווה היא פרשת הגברה.
ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת נשיאה. אבל במה מתחילה פרשת תצווה?
המרכז.
בין החפצה, בין הכלים לגברה, לבגדי הכהונה. ואתה תצווה בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמים. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון לבניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם, מעד בני ישראל. מה זה קשור? אנחנו עוסקים פה עכשיו בפעולות שצריכות להיעשות במשכן. יש עוד המון פעולות. אגב, לא רק מה זה קשור. המצווה להעלות נר תמיד נאמרה רק פה. פרשה שלמה בהעלותך את הנרות. אגב, שם זה המקום שלו. מה זה מחפש פה לכם? זה קשור למה? לבניין המשכן של ועשית את חצר המשכן? זה קשור לבגדי אהרון אחיך, בגדי הקודש? מה זה עושה פה? בכל שתי הפרשיות הללו שעוסקות בהקמת המשכן, הכלים והבגדים, זוהי הפעולה היחידה, החריגה היחידה המופיעה. וזה מחייב ייחוד. וכנראה שהרמב״ם גם הוא הרגיש שיש שוני בין הדלקת הבערת האש תמיד לכל הפעולות האחרות. אגב, ברגע קצר אחד נוסף ברשותכם, פרשיות המשכן הולכות וחוזרות על עצמן אחר כך בויקהל פקודי. תמיד אנחנו שואלים את עצמנו למה כל כך הרבה חזרות. זה ממש חזרה. הפעם אני רוצה לשאול שאלות הרבה יותר קשות. לא רק למה חזרות. עוד יותר קשה על האריכות הזאת. נגיע לזה עוד רגע, וזה עיקר הדברים. אבל שימו לב רגע איך מתחילה פרשת ויקהל. פרשת ויקהל היא שמשה רבינו מכיר את כל הדת בני ישראל. זה כבר אחרי פרשת כי תצווה, ולא חשובה השאלה אם הציווי על המשכן קדם לחטא העגל, אחר את חטא העגל, לא חשוב לענייננו. משה רבנו מכיר את כל הדת בני ישראל ומצווה אותם על המשכן. לפני שהוא מצווה אותם על המשכן, הוא אומר להם לא לשכוח לשמור שבת. וכולם שואלים מה הקשר לשבת. התשובה מיד, רש"י מיד, הפשוטה, שמשה רבנו אומר להם לא לשכוח מתוך אהבת בניין המשכן, שמה אתם תבנו אותו גם בשבת?
לא.
וכך הוא אומר, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מצוין, למה אני מזכיר את זה עכשיו? שימו לב, דבר מעניין מאוד. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. כולנו יודעים, שבת לא נאמרה בעשרת הדיברות, נאמרה במשפטים. ובכל זאת זה בא כאן, אוקיי? זה בא כדי להגיד שהמשכן בבנייתו לא דוחה שבת. יופי. כל העושה בו מלאכה איומה. גמרנו, נכון? עכשיו היה צריך להיות כתוב, ויאמר משה כל הדת בני ישראל אמור, קחו מאיתכם תרומה להשם כל נדיב ליבו תרומה, תצווה, תייסד. כל העושה בו מלאכה איומה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וכולם עוסקים בשאלה, מה פתאום מוזכרת כאן דווקא פעולת הבערת האש? אני לא עוסק עכשיו בשאלה הזאת. אני רק רוצה לשים לב עוד פעם לאותה נקודה. אתם שמים לב שהדבר היחיד שמוזכר כאן זה האש. אגב, למשמעות של לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ללב הזה, ללא תעשה הזה, יש גם משמעות חיובית. בכל מושבותיכם לא תבערו אש ביום השבת. אבל בבית המקדש, כן, שם צריך נר. תמיד. זאת אומרת שגם בציווי וגם בחזרות משה רבינו פותח בעצם בסיפור נר התמיד. מה זה עושה? אגב, רבי סעדיה גאון פעם הזכרנו אותו בהקשר אחר, עסקנו פעם בעניין נרות שבת. נדבר על זה הרבה. אבל מסעדי הגאון, יש לו חיבור שלם, לא מוכר כל כך. חיבור בשם נר של שבת, לחיבור הזה יש רקע היסטורי מאוד חשוב. מסעדי הגאון היה ראש הלוחמים בתפיסות הקראיות. היה לו מלחמות גדולות מאוד עם הקראים בתקופתו. ואבן עזרא, אגב, יוצא מגדרו בפרשת ויקהל, וממש מודה במילים של הלל ושבח לרבי סעדי הגאון על מלחמתו בקראים. הוא ממשיך אותה תוך כדי פירושו. הוא את המלחמה הזו בקראים רואה ככה, כאילו הוא יורש את רבי סעדי הגאון בעניין. גם פה, בעוד מקומות. רבי סעדי הגאון אומר שהוויכוח, אחד הוויכוחים הגדולים שהיו בין הקראים לבין הפרושים היה בנושא של נר של שבת. הקראים טענו שאסור להדליק נר של שבת, כי הם הבינו את לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, במובן שלא תהיה אש בשבת. לכן הפרושים כל כך הקפידו לאכול אוכל חם, ולכן כל כך הקפידו על נר של שבת. ומסעדי הגאון, כשהוא מביא את הטעמים של נר של שבת, שאנחנו יודעים שעניינו שלום בית, אור, ומסעדי הגאון אומר באחד הטעמים שלו טעם מאוד מעניין, הוא אומר, והטעם לנר של שבת הוא כתוב מפורש, שנאמר, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. אז איפה נר של שבת? אומר רבי סעדי הגאון, לא תבערו, כמו שנאמר במן בפרשת בשלח, את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו. שהכוונה שם היא מה? שצריך בשבת לחם ותבשילים. אסור לעשות בשבת לחם ותבשילים, אבל צריך לאכול בשבת לחם ותבשילים. כך נאמר, את אשר תבעירו, הבעירו. כך אומר בסדר בגאון. ולפי נר של שבת, הוא אותו האור שאיתו אנחנו מזכירים לעצמנו את חובת היותנו שייכים לתפיסה הזו של תורה ושל שבת. את אשר תבערו אבירו, יש עניין של נר של שבת. מעניין, את נר התמיד הזה, את הנר הזה שלא תבערו, לוקח לכאן. אני מזכיר את זה ונתגלגל את זה בהמשך, אבל אני מסתפק בינתיים בהגדרת השאלה במשפט אחד. עניין נר התמיד הפותח את פרשת תצווה, הסמוי בשיחת פרשת ויקהל, המופיע כפעולה היחידה ברמב״ם בהגדרתו בספר המצוות את בית הבחירה. מה הזכה? שאלה השנייה, אליה אני רוצה להגיע מתוך דברי העקידת יצחק שנמצאים לפנינו במקור 2. וכיוון שהדברים הם כל כך ברורים ויפים בכתיבה, הייתי מבקש לקרוא אותם מבפנים. העקידת יצחק הוא רבי יצחק ערמה, מגדולי ספרד. יש לו משהו דומה מאוד לשיטתו של האברבנאל, בכך שהוא מציב שאלות בפתיחת העיון, שאלות רבות, בדרכו בדרכם אני מבקש הפעם ללכת בשאלות, ובסוף מבקש בתשובה אחת לחרוד ולעבור דרך הפרשה. השוני הוא שעקידת יצחק פותח את עיונו בדרך כלל שלא כמו אברבנאל, לא בשאלות. פרשה תצווה, שאלות, א' ב' ג' ד' ה' ו', ואז באה התשובה שלומדת את הפרשה, אלא הוא פותח באיזשהו עיקרון השקפתי, רעיוני, פילוסופי. בעקבותיו הוא מגיע לשאלות בפרשה, ואז הוא חוזר לרעיון שבו הוא פתח, הוא מברר דרכו את התשובות לשאלות. וכך יש לו שערים שערים. כל שער יש לו נושא, שכאילו לא קשור לפרשה, נושא שלם. השער שעוסק בענייננו הוא השער החמישים, שמקור שתיים הארוך שלפנינו, שאנחנו רק חלק ממנו נקרא, הוא בעצם חלק מהשער הזה, ובו הוא יביא שתיים או שלוש שאלות שאני רוצה להתמודד איתן, הן ראשוניות, ואני יודעת אם כל כך צריך ללמוד אותן לפני שנכנסים בכלל למקדש של המשכן, להיכנס אל הבפנים. אופני הדירוז וההספדה, כותב העקדת יצחק, על דקדוקי ותנאי תוכן הדברים הנעשים, כבר לא מדובר במקדש הזה, יורו על כוונת זמנם והתמדת המשכם, עם מעט ועם הרבה. וזה מסביר את עצמו, כי כאשר נלין במדבר יום או יומיים, או כי נשמור חוקות קציר ימים, קציר ימים או עשור, יספיק לנו לזה סוכה של קנים, או אוהל של יריעות באיזה עניין שיזדמנן. גם כאשר ניקון או נכוון, ניקון אל בית קבוע לשבתנו כל הימים, הלא נבנה לנו גזית וקורות בתינו ערבים בבניין נעים ואופנים ידועים. קוראים לסגנון של עקדת יצחק, אנחנו לפעמים מביאים. עקדה אומר קודם כל קביעה מעניינת, שהוא אחר כך רוצה לטעון שהיא גם הטבע בנוי כך. אבל טבע האדם ודאי בנוי כך. מי שצריך לצאת ליום אחד שהוא יודע שיכול להיות שהוא צריך ללון במדבר, הוא לא יבנה בית לכל. הוא לא ייקח איתו אבני גזית, הוא ייקח אוהל. כמות ההשקעה שלך בהכנה, נכון? היא פונקציה של אורך התוכנית, של הקביעות שאתה תהיה שם. גם אדם שהוא פיסטני, לא ייקח איתו בית אבנים בשביל יום אחד במלון מדבר. הקדם ממשיך, הוא טוען שהצבע גם בריא. הוא טוען שצבע השיער, שהוא דבר שמשתנה בשלב מסוים, למרות שיש גיל שלא יודעים שזה הולך לקרות. למרות שהוא דבר שמשתנה, הוא משתנה בשלב הרבה יותר מהיר מדברים אחרים בגוף. לכן, הוא פחות חזק. מאיברים אחרים שצריכים להישאר הרבה יותר שנים. כך הוא מביא המון 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 דוגמאות, הוא טוען את זה טענות פילוסופיות, אפילו לא חשוב. תוך כדי דברים הוא מוביל לשאלה, והנה השאלה הגדולה. והנה, יצא לנו מזה, כל ההקדמה שאנחנו הבאנו רק בשורות הראשונות שלה, ספק עצום. והספק הזה הוא כל כך עצום שאני לא מבין איך לא שואלים אותו מיד כשמתחילים ללמוד את ענייני המשפט. יצא לנו מזה ספק עצום על הסיפורים האלה הנוראים הבאים בכל הפרשיות הסמוכות במעשה המשכן בחילה. כי כמה דיות, נשפחות, וכמה קולמוסים נשברו בכתוב, כמה גבילים בתורה המספרים כל המעשים האלה. שתי פעמים, אחת קודם מעשה, תרומת תצווה, ואחת אחר מעשה. ואתה מרגיש שאתה חייב להבין שם באומנות ובמידות ובמילימטרים ועמות ואורך ורוחב ובגדים וכל פרט עם הכפתורים ועם הנקודות ועם המנקיות. אשר בא בכל אחת מהם שיעור מופלא מההקפדה והדיוק וזיכרון החומרים אשר יעשו מהם. ובהגבלת כל חילוקיהם בצורתם ודמותם ושיעורם. הכל בהשקפה והשגחה גמורה. במידה ובמשקל ובמסורה. אומר העקדה, אני לא שואל את השאלה שבדרך כלל רגילים לשאול. מה זה צריך לעניין את כולם? הרי רק בצלל, לא, אני לא שואל, בטח, המשקל הוא של כולם. אני שואל שאלה אחרת הוא. והנה, הכל היה רק לצורך מעט מהזמן. וכדי פלוס. הרי ציווי המשקן, לחטא המרגלים ודאי קיים. נכון? הרבה לפני חטא המרגלים. שאלמלא לא חטאו במרגלים, מיד אחר מעשה המשכן, ותכף להקמתו היו נוסעים להיכנס לארץ. אז מה, זה היה בתוכנית חטא המרגלים? כלומר, כל סיפור המשכן הוא עסק לחודשיים. תגידו, כשיכנסו לארץ יש משכן שילה, משכן גבעון, לא נכנסים ישר למקדש, בטח שיש משכן שלו במשכן גבעון, למה? כי חטאו. אלמלא חטא העגל, כך אומרים לנו רבותינו, היו נכנסים לארץ עם משה רבינו, תביאי מו ותיטעי מו בהר נחלתך, בשירת הים הם לא אמרו תביאי מו ותיטעי מו למשכן בשילו. הם דיברו על ההר של נחלתך, ההר הזה שהם זוכרים עוד מאברהם אבינו. אז כל סיפור המשכן ברמה הראשונית מתוכנן, זאת אומרת, לזמן שאפשר להסתדר עם, 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 עם אוהל וסקש. בסדר, טוב על זה, 2 פסוקים, 5 פסוקים. 4.5 פרשיות, חצי ספר שמות? זה אגב בכלל לא המידות של המקדש, כמו שכולם יודעים. המקדש שיבנה בירושלים? זה לא המשכן. והנה, הוא אומר, השאלה היא הרבה יותר קיצונית. בבית הגדול והקדוש אשר נקרא שם השם עליו בירושלים הר הקודש, בכתיב מכון לשבתך פעלת השם, שם זה כיסא של מעלה מכוון כנגד בית המקדש, והכל, הכל, הכל. הוא אשר עליו אמר שלמה בנו בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים, ששלמה בונה את הבית. הנה באמת היה מהראוי שיבוא בכתובים דבר השם ומצוותו על תבניתו ותכונתו וצורתו ומידותיו למוצאיו ומובאותיו. בכפלי כפליים מהשלימויות שבאו בפרשיות הללו על מעשה המשכן וחיליו, נכון? לפי ההיגיון, שאנחנו אומרים שדבר שהוא לאורך ימים וזמן והוא אידיאלי לשבתך עולמים, אם עליה היו חלילה חוטאים וגילוי עריות ושפיכות דמים ובית ראשון לא היה נחרב לשבתך עולמים, שם מה מופיע על בית ראשון ששלמה בונה? כמה פרשיות, ומכל זה לא נמצא רק שמת דבר שכתוב בכלל בדברי הימים. ויתן דוד לשלמה בנו, זה מדהים, את תבנית האולם. דוד נתן את זה תמוי לשלמה. מה זה פה? זה לא הסגנון שלנו. אצלנו מגלים לנו את כפתוריו ומנקיותיו וכסותיו. ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתה וגנזך ועליותה וחדריו הפנימיים ובית הכפורת ותבנית כל אשר היה ברוח אמו. תבנית כל אשר היה ברוח אמו לחצרות בית השם ולכל הלשכות סביב לאוצרות האלוהים ולאוצרות הקודשים. אתה מוכן לפרט, שלמה, מה בדיוק הסוד שדוד גילה לך על בית ראשון? ברוח אמו. היא מבאר שכל אלו העניינים לא באו אליו על ידי נביא ולא בנבואה גמורה, רק שהיה ברוח אמו, לפי שכלו המושפע מאיתו יתעלה. וכמו שאמר בסוף דבריו, הכל בכתב מיד השם עליי, התקיל כל מלאכות התבנית. רק ידע לא הבנתי מה הולך. המשכן שמלכתחילה מתוכנן לחודש חודשיים, חצי ספר חומש בתורה. המקדש ששלמה בונה בנו בניתי לך בית זבול מכון לשבתך עולמי, פסוק אחד קטן שלא מגלה לנו כלום. ומבוארו כמידת הכתובים האלו, זה הביטויים של העקדה, לא הייתה דיים למלאכה הזאת הנפלאה. וכל שכן ביחס או ערך הבא בתורה על מלאכת המשכן הקדוש. אין שום פרופורציה. הכל הפוך. זאת שאלה א'. כל הציווי והחזרות על מלאכת המשכן הם מלכתחילה על משכן שאמור להיות זמן קצור וקצר מאוד. שאלה שנייה הוא שואל, ועוד יש לצרף במעשה הוא ספק שני, כי אחר שהיה בניין בית הבחירה, אחת מ3 מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ, נכון? עם ישראל נכנס לארץ והוא מצווה ב3 מצוות, למנות להם מלך ולהחריד זרו של המלאק, אנחנו ערב שבת זכור, ולבנות את בית הבחירה. יפה. אז אחר שהיה בניין בית הבחירה אחת משלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ, סוף בואם אל המנוחה ואל הנחלה. הרי זה היעד, וזה צריך להיות מיד בכניסה לארץ, וזה סוף בואם אל המנוחה ואל הנחלה, וזו שאלה אדירה. למה לא באה מיד מצוות השם יתעלה לדוד לבנות לו בית? כמו שכן באה למשל לשאול למחות זרעו של עמלק. הפטרת השבת שלנו, נכון? שבת זכור. הקדוש ברוך הוא בא אל שאול, אומר לשמואל את הנבואה, הוא צריך ללכת למחות את עמלק. מה, שאול צריך לבוא ולהגיד חלמתי בלילה ואני רוצה למחות את עמלק? למה אם הכניסה לארץ לא ניתנת מצווה של הקדוש ברוך הוא לתבנה לבית? והנה מקצין וממשיך העקידה, לא די שלא ציווהו, מילא, אני לא מבין למה, אלא שנמצא בהפך. כי כשנתעורר דוד מעצמו ומתוך המצווה המוטלת עליו, זה לא התעוררות למשהו סתם, זה הרי התעוררות למצווה שמוטלת עליו, המלך הוא זה שמצווה עכשיו מה לעשות, לבנות את בית הבחירה. ואמר אל נתן הנביא, ראה אנוכי יושב בבית ארזים וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. איזה דבר יפה, בא דוד המלך, הוא עסוק בכל ענייני המלכות. מלך אחר היה אומר, יופי, אני יושב בבית ארזים, כשהקדוש ברוך הוא ירצה שאני אבנה בית מקדש שיקרא לי. והוא אומר, הנה אנוכי יושב בבית ארזים וארון האלוקים יושב בתוך העירייה, איך אני יכול? נו, בסדר, לא ציווית אותו, אני עוד לא מבין למה. עכשיו הוא התעורר, תגיד שקויה, קדימה. ושיבו על ידי נתן בבוקר השכם, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי? ופה לא מופיעה הטענה, אתה הרי עסקת בדמים ושלמה לא, זה יופיע אחר כך במקום אחר. מה הסיבה שלו? מוזר כל כך, אתה תבנה לי בית בשבתי? כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל. הדבר דיברתי את אחת שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי ישראל אמור למה לא ניתן לי בית ארזים? מה אתה רוצה, ריבונו של עולם? יש מצווה ועשו לי מקדש, למה לא שאלת את זה שם? מה דוד המלך עשה? מה הכעס? הוא אמר, אני רוצה לבנות מקדש שמי ציווה עליו? הקדוש ברוך הוא. ומי מצווה בו? עם ישראל בכניסתו לארץ. אז המלך הקודם עסק בהחרטת זרעו של עמלק, עכשיו אני צריך לבנות את בית הבחירה? לא, זה לא טבעי. ובמקום שהקדוש ברוך הוא יצווה על זה, לא רק שהוא לא מצווה, אלא כשדוד מתעורר הוא נותן לו מוסר. מה פתאום? מי צריך? תמיד הייתי באוהל ובמשכן, ואתה כה תאמר להבדיל לדוד עד הסוף. הסיום של העקידה הוא מדהים. הנה שציווה להשיב לו אמרים סתומים שאין הדעת מקבל. רק מה הדעת כן מקבל? כוונת הדחייה לבד. העקידה אומר, לפעמים נאמרים דברים כל כך גדולים, סתומים כאן במובן של עמוקים, לפעמים נאמרים דברים כל כך גדולים, אני לא יודע מה בדיוק הכוונה, דבר אחד בטוח, שבאופן מנומס יותר או מנומס עוד יותר נאמר לא. מה בדיוק הסיבות? לא הבנתי. תכלס, לא הוצא את דבריך הטובים. אלה שתי השאלות הגדולות של העקידה. א', איזה פרופורציות בעולם? מה פתאום מצטווים על משכן חצי ספר שמות כשהוא אמור לשמש מלכתחילה זמן הכי מועט שיכול להיות, ועל מקדש שנבנה כמכון לשבטך עולמים לא מופיע אחוז מזה? אגב, מה שכן מופיע בספר יחזקאל על מידות המקדש. יחזקאל הנביא זה מופיע באריכות. עקדת יצחק אגב מסכם את ספר יחזקאל בצורה מדהימה. ספר יחזקאל מתחיל במעשה מרכבה. אחר כך עוברים שם לכל חזון העצמות היבשות וקיבוץ הגלויות. כל הסוף הוא בית המקדש. ועקדת יצחק, אבל זה בית המקדש השלישי. זה בית המקדש העתידי. ועקדת יצחק אגב קורא לספר יחזקאל ספר המרכבה שלמטה ושלמעלה. כל ספר יחזקאל הוא בעצם הספר שמחבר את ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה. הוא מתחיל מאיך נראית המרכבה, לא מבין כלום, ומגיע בסוף לאיך אנחנו נבנה בסוף את המרכבה. מצוין, אבל המקדש ששלמה בונה לא ראוי לפסוק, לפרשה. ואז השאלה השנייה חשובה לא פחות, אולי עוד אפילו, של העקידה. כבר מגיעים לארץ. לא רק שהקדוש ברוך הוא לא מצווה, אלא שכשדוד רוצה לבנות, הקדוש ברוך הוא דוחה את כל המגמה הזאת. ולא מטעמים טכניים שיש לך דמים, אלא מטעם אידיאולוגי לא מובן. ולשאלות האלה צריך להוסיף עוד שאלות רבות. קוצר הזמן לא ניכנס, אולי רק נסתפק באמירה אחת פשוטה. המלך, המלך הוא זה שבונה. זה מעניין, למה דווקא המלך? לא דווקא המלך. אתה תבנה לי בית לשמי, נאמר לשלמה. לא הכהן הגדול, לא. אולי עוד נקודה אחת אחרונה. לא רק המקדש שהיינו מצפים שיכתב עליו הרבה לא מוזכר. כל חמישה חומשי תורה בכלל ירושלים לא מוזכרת. אפילו לא פעם אחת. היא מוזכרת בתור המקום אשר יבחר השם. היא מוזכרת בתור המקום שאליו עולים לרגל, המקום, המקום. ספר בראשית היא נקראת שלם. אבל ירושלים, השאיפה, אפילו לא פעם אחת. בעל העקדה מעריך מאוד בתשובה, ואני לא אקרא מבפנים כמעט דבר, אנחנו ניכנס אחרי הדברים שנאמר על פה. הוא קובע קביעה שהיא מאוד מאוד יסודית. הכרנו בשבוע שעבר שכל מגמת המקדש היא ועשולי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דיברנו על זה. זה לא ועשו לי מקדש כדי שלשם אני אגיע. המבחן של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם הוא מבחן כזה שאם לא יהיה ושכנתי בתוכם לא תהיה חלילה חלילה סיבה שאחריב את המקדש הקיים. עשו לי מקדש ששכנתי בתוכם כאשר מעמיקים פירושו זהו האידאל הגדול. נשאל את עצמנו לשם מה אנחנו בעצם יצאנו ממצרים, לשם מה אנחנו הולכים להיכנס לארץ, לשם מה אנחנו הולכים לבנות את המדינה ביציאה ממצרים ובדרך לארץ ישראל. שירת הים שאלה את השאלה ונתנה את התשובה. לא מפני ששם יהיה מקלט לעם היהודי. יכולים להיות רגעים שהמקלט יהיה מאוד סדוק. אם זה יהיה היעד היחיד, סיכויים רבים שלא יהיה לך כוח לעמוד בסדקים. גם לא נאמר שם בשירת הים שהולכים לארץ כדי להקים בית לאומי. לפעמים הבית יהיה במצבים של דלתות פורקות. נאמר שם שהולכים להשכין שכינה בתוכי. תביאי מו ותתאי מו בהר נחלתך
מכון לשבטך פעלת השם. שם אנחנו הולכים לקיים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואני רוצה להזכיר, ושכנתי בתוכם פירושו חזרה לגן עדן הגדול. משם התרחקנו כל כך מזרח. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה חשוב מאוד לזכור את זה, כי מזה אנחנו ניכנס לכל התשובות לשאלות הקודמות. פירושו לשוב למקום שבו השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, והאדם ואשתו מסתובבים ערומים ולא יתבושש. אגב, חשבתם פעם ממי בדיוק לא יתבושש? ממי היה להם להתבייש? מהחבר'ה מסביב? הם לא היו. אז ממי לא יתבושש? אולי מהחבר'ה. יכול להיות. בינם לבין עצמם, ודאי לא. והקדוש ברוך הוא. אגב, לא ולא יתביישו, אלא ולא יתבוששו. בושש, ולא רק שורש של בושה. משה בושש לרדת מנהר. בושש זה מישהו שלא זורם. הוא מגמגם. הוא מפחד לצאת, הוא לא יכול להיחשף, הוא לא יכול להיראות. אדם ואשתו הערומים בגן עדן ולא יתבוששו, חיים בעולם שלם, לא בפירורים פירורים שיכולים להתחבר ביחד. הם חיים בעולם שלם, לא כזה שאפילו היינו היום קוראים לו, הם הצליחו ליישב את כל הסתירות בין הקודש והחול. אין שם סתירות בכלל. מרגע שהאדם חטא, יש לו איזושהי כמיהה פנימית פנימית סמויה לשוב לזה שהוא ואיתו העם ואיתו העולם כולו ישוב אל ושכנתי בתוכם. המשמעות של זה היא לא משמעות דתית במרכאות. המשמעות של זה כוללת הכל. כשזה יתרחש והתהלכתי בתוככם ונתתי משכני בתוככם שהזכרנו בשבוע שעבר, זה יתרחש אם והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרה ולחלתם לחמכם לסובע ונתתי שלום בארץ. אבל כאן הנקודה הגדולה. כל ההתחייבויות האלה הם דברים עצומים, אבל הם יעדי ביניים, הם לא היעד הגדול. בטח שחשוב שיהיה לנו לחם לשובע, אבל לא בשביל זה באנו אלינו. גם חשוב שיהיה שלום, ולא בשביל זה באנו. גם חשוב שדי שישיג את הבציר, ולא בשביל זה באנו. כל זה אמצעים בשביל שבלעדיהם לא יוכל להיות מצב של והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. גן עדן הוא המגמה הגדולה. ברגע שהאדם חטא, וכאן הנקודה הגדולה, מאותו רגע, זאת הנקודה של כל סיפור ועשו לי מקדש. מתחיל עולם של תהליכים. גם לפני החטא היו תהליכים. אבל התהליכיות, אני מיד אסביר את זה, לא תפסה כל כך מקום. אחרי החטא העולם ממשיך בעצם כאילו כמו לפני. יולדים. יהיו לידות. אבל הלידות יהיו בעצם. אתה תוכל, מכל עץ הגן הכל תוכל. אבל לפני כן קוץ ודרדר תצמיח לך עליך. כדי להגיע לאוכל שהיית יכול להגיע אליו לפני החטא, קח על מגש של כסף, אתה צריך בזיעת אפיך תאכל.
אבל עכשיו הדבר המהותי. זה לא רק עונש, זה האנישה החינוכית הגדולה ביותר. מה שקרה לנו בחטא בגן עדן, הוא שבעצם איבדנו את הרמה הרוחנית האלוקית שהיינו בה. אפשר להחזיר אותי אליה באופן חיצוני, אבל רק אם אני אדע לעבור את התהליך בעצמי, אני ארכוש אותה שוב בעצמי. אני צריך לעבור תהליך שלם, להתרגל לזה שאני צריך לעבור תהליך. כשיש תהליך, מה שנרכש בסופו הוא אני. אני אלד, אבל יהיה תהליך ארוך ארוך של הריון וחבלי לידה ועצם, ומכאן ואילך כל עיצוב שיופיע יופיע מתוך עצם. אני אוכל, אבל בעיצבון אוכל. זה לא עונש במובן הסתמי, זה עונש במובן הכי עמוק. אם אתה מכיר במצב שלך, אתה שמח על זה שאתה בתהליך למקום מסוים בלי לעבור את התהליך לשם. אדם מבוגר יודע שהוא צריך לעבור את התהליך כדי שהמקום שאליו הוא יגיע יהיה שלו. כשעם ישראל עמד בהר סיני, משה רבינו כל כך רצה שהעם הזה יתקרב אל השם וישמע את דבריו ויקבל את הכל משם, והעם פנה אל משה ואמר לו, לא, קרב אתה ושמע, אנחנו נמות, אנחנו לא נעמוד בזה. ומשה רבינו לא כל כך אהב את זה, כי הוא נורא רצה לראות את העם בעוצמה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, היטיבו כל אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. מסביר השפת אמת כל כך אדיר, משה רבינו בעוצמתו לא הבין בכלל כמה הם צריכים את התהליך הזה. קרב אתה ושמע, לך נראה שהם נמוכים יותר. אומר השפת אמת, והם גדולים מפני שלא רצו לאכול נעמה דקיסופה. הם לא רצו לאכול לחם חסד שלא מגיע להם בעמלם. הם ידעו שהם רחוקים והם צריכים לעמול, והעמל מעיד על המרחק. אבל העמל הופך את ההשגה להישג שלי. זו נקודה שכל העולם צריך להיות בנוי עליה. יש עולם של אינסטנט שמאוד לא אוהב תהליכים. אבל העולם הוא תהליכי. מרגע שהאדם יחטיא, מרגע שהאדם ואשתו כבר לא ערומים ולא יתבוששו, מרגע שהאדם בושש לבוא, הוא שואף לחזור אל אותו גן העדן, לא בשביל לאכול שם פירות, אלא בשביל והתהלכתי בתוככם. כשאתה יודע מהו היעד בסוף, אתה יכול להיזהר מהדבר הבא שכל אחד מאיתנו מכיר. מה קורה לכל מי שניהל את המפעל הקטן ביותר עלי אדמות? את תוכניות הבישול הקרובות לשבת, את הפעילות היום במפעל, בעבודה. כשהקמתי את הדברים היה לי יעד. היעד היה יעד על גבוה מאוד. אבל הרי מציאות מציבה המון יעדי ביניים שנוצרים בעקבות המציאות. יעדי הביניים הם מאוד חשובים, אבל הם בכלל לא קשורים ליעד הגדול. יעדי הביניים הם שייכים ללגמור את החודש ולסדר את העובדים ולנקות את המקום ומיליון דברים. מה בדרך כלל ממוטט את האדם?
הוא הופך את יעדי הביניים ליעד. הוא מאבד בכלל את יעד העל שלו. כשהוא שוכח שיעדי הביניים אינם יעדים, אלא אמצעים בדרך אל היעד. גם אם הם נפלאים ויפים, הם עוד פרט בדרך אל היעד. כשאני אומר אמצעי בדרך אל היעד, אני לא מקטין את האמצעי. ההפך, אם רק דרכו אני מגיע אל היעד הנכסף, אני כל כך אשמור על התהליך. מי שכל כך יקר לה פרי בטנה שנמצא בתוך רחמה, היא כל כך תקפיד על כל שנייה בתהליך. זה שמשהו הוא לא היעד, אלא הוא התהליך לקראת היעד, לא מקטין אותו. כן, כל המציאויות האלה של מקלט בטוח ובית בטוח, הם דברים חשובים מאוד. הם אמצעים מאוד חשובים להתהלכתי בתוככם. אוי ואבוי אם הם היעד. כשאמצעי הופך להיות היעד, סוף הסיפור הוא שהאידיאולוגים הגדולים ביותר שדיברו בהתחלה הופכים להיות המפורקים והחלשים ביותר, כשפתאום מה שהם קראו יעד קורס. אבל אם היעד שלך הוא היעד השלם הגדול ואתה לא שכחת אותו אף פעם, אתה לא תקרוס כשהאמצעי פתאום לא מתגלה לך במיטבו, כי אתה יודע שההיריון כולל הרבה נסיגות, כי הרי זה טבעו של תהליך. יש אנשים שחושבים שאם יש משיח בסוף, אז מה שיש בדרך הוא החמור שלו. ומה ערך לחמור? יש מי שמבינים שבדיוק הפוך. אם יש משיח בסוף, יש משמעות גם לגללי החמור המיוחדים והמסופרים והידועים של רב יוסף. כסולי מקדש ושכנתי בתוכם, זהו היעד של העם היוצא ממצרים והולך להקים את מדינתו בארץ ישראל. שום עם נורמלי לא הולך להקים מקלט בטוח בין כנען לפלשת. יש אזורים הרבה יותר סימפטיים. הוא יודע שבשביל להגיע אל היעד הוא צריך שהאזור המסובך יהיה מקלט. עם ישראל הולך להיכנס לארץ. לפני שהוא הולך להיכנס לארץ, עוד חודש חודשיים, אלמלא היה חטא המרגלים, גם אלמלא היה חטא העגל, עוד חודש חודשיים הוא עומד לעבור את עבר הירדן. לפני שכף רגלו הולכת לדרוך בעבר הירדן בארץ ישראל, על פי התוכנית המקורית, עם משה, עם הכל, באים ואומרים לו, אדוני, אנחנו רוצים להגיד לך מה הדבר הכי נחשף, כאן העיקר, והכי הכי מסוכן לחלום שלך. אם אתה תעבור, אם תדרוך כף רגליך מעבר לירדן, ומה שיהיה לנגד עיניך הוא לא משכן, אתה תהפוך את היעד למשהו אחר לגמרי. וככל שתצעד יותר מעבר לירדן והלאה, כך תתרחק יותר מהיעד שאליו אתה שואף.
אתה תהפוך את היעד ביניים ליעד. וככה תשים מחסום הרבה יותר גדול בדרך בינך לבין הייעוד האמיתי שלך.
אני מפחד שתעבור את הירדן בלי לראות בעיניים, בלי להרגיש ברגליים, בלי להריח כל שנייה באף את ריח הקטורת ואת המשכן ואת כסותיו ומנקיותיו וכפותיו. המודל הזה, המבנה הזה, הוושכנתי בתוכם, הוולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד מפני ששכן עליו הענן. התחושה הזאת היא זו שצריכה להיות אצלך לפני שתדרוך בארץ ישראל אפילו צעד אחד. בלי 40 שנה, בלי חטא העגל. מצווים על משכן חצי ספר שמות, במגמה לפרק אותו יום אחרי שיקים אותו. לא כדי שתהיה בו. לא כדי שתהיה בו לאורך זמן. אלא כדי שתבין שאלמלא ינקת אותו וחשת אותו והפכת להיות חלק ממנו, אתה יכול להיכנס לארץ ובכל צעד להתרחק ממנה. בשם 1,000 אידיאולוגיות ששייכים לדייש ולבציר ולחקלאות ולביטחון ולכל מה שיש שם בדרך עד לנתתי משכני בתוך. הקדוש ברוך הוא לא מצווה על דוד המלך להקים את המקדש, אתם יודעים למה? כי אני מחכה שהעולם יגיע לרמה הזאת. זה לא ציווי שיבוא מלמעלה. צריך להתעורר לזה. אז דוד מתעורר! זה לא מספיק כנראה. צריך עוד, עוד התעוררות. משהו חסר. העקידה אגב נפלא אומר בהמשך, מה שהיה חסר אומר העקידה, זה שדוד המלך יגיד ריבונו של עולם, אני רוצה שאתה תבנה את המקדש. ואז היה יכול הקדוש ברוך הוא להגיד, לא, אתה. מקדש השם כוננו ידיך. החלום קצת חסר משהו. איך אנחנו אומרים שם בשיר המעלות, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים? שמעתם על זה פעם, זה פרק עם 6 פסוקים. 3 פסוקים ראשונים, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, נכון? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמנו, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. אז, מתי? בעתיד. מצוין. ועכשיו באים 3 הפסוקים הבאים. שובה השם את שביתנו. הזורים בדמעה ברינה יקצורו. הלוך ילך ובכו. מתי? עכשיו. נו, מורה לחיבור בטח היה מחזיר את זה ומבקש תיקון. קודם כל תכתוב את המצב, ואז תכתוב את החלום. אבל אם אני אכתוב קודם את המצב ואז את החלום, אני אף פעם לא אגיע לחלום, כי החלום יהפוך להיות מה שהמצב קובע. אז קודם כל אני כותב את החלום, ואז אני מתאר את המצב. כדי שהחלום יהיה חקוק לנגד עיניי כל הזמן. ועכשיו אני יודע שאני בתהליך, ולתהליך הזה יש זמן, ובתהליך הזה אני לא נשבר, יש יעד, והיעד הוא ושכנתי בתוכם. מה זה בית הבחירה, אומר הרמב״ם, זה הבית שבו מקריבים, שבו עובדים. והייתי מצפה שהוא ימשיך, זה הבית שאליו הולכים ואליו מגיעים 3 פעמים בשנה. אומר הרמב״ם, כן, אבל זה הבית שכל הזמן רואים ששם נמצא האור, והאור של העולם נמצא שם, ומשם הכל הולך. בית המקדש הוא הבית שיודעים שיש הבערת האש תמיד, יש אור שלא קווה. הבערת האש תמיד זה אותו ויהי אור של היום הראשון, שכאן אולי לפעמים לא רואים אותו. אבל האור הזה, התמידי, הוא זה שנותן את הכוח לכל הסיפור. זאת לא עוד פעולה. בתווך, בין פרשיות כלי המשכן
לפרשיות הכהן הגדול, בין החפצה לבין הגברה, מופיעה מצווה אחת, שיום יום הגברה צריך לחזק אותה. והיא יוצרת מידיות. ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. הבערת האש תמיד היא האפיון הבסיסי להגדרת הרעיון של מקדש בעולם. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, קובע שיש יעד שבו אין יותר סתירות בעולם. שבו כל שאיפה היא כל כולה מחוברת לקודש. שבו הלוויים שרים, שבו יש את האומנות של כלי המשכן והמקדש, שבו יש מערכת חברתית שלמה ששייכת לכל ההלכות של המקדש, שממנו יוצאת אורה לעולם שלם. אי אפשר להיכנס לארץ בלי לחוות פיזית את בניין המשכן ואת העבודה במשכן. גם אם זה יהיה ליום אחד. ואי אפשר שאת המצווה הזאת יעשה מישהו אחר ולא המלך. כי המלך הוא בעצם האחרון שהיינו מצפים שיעשה את המצווה. המלך הוא זה שאחראי להחריד דרו של המלא, כן, זה הגיוני, הוא אחראי על ביטחון ועל כלכלה. הכהן הגדול יכול להיות אחראי על בניין בית המקדש. אבל אז זה עוד פעם יהיה בית כנסת לדתיים. המלך בונה את בית המקדש מפני שהמלך מזכיר לנו בשביל מה בכלל הוא מלך. אם הוא לא בונה את בית המקדש, אז אתם יודעים מה הדבר הכי מרחיק אותנו מהשאיפה שלנו והשהייה שלנו בארץ ישראל? זה שהוא מלך. איך אמר שמואל? תיזהרו מהמלך. יש רק דרך אחת, שהמלך יקרב אותנו לשאיפה שלו, שלא ישיב את העם מצרים, שלא ירבה לו סוסים, שהוא יהיה המודל של היעד שאליו אנחנו הולכים. עולם שלם יכול לסבול מעכשוויזם חסר כוח לתהליכים. תהליכים אינם איזה השלמה עם סבל. תהליך בעומק פירושו הבנה שאני חברתי, העולם שאני חלק ממנו, רוכש והופך לחלק מעצמותו את הלידה שלקראתה אני הולך, את היעד שלקראתו אני הולך. מי שהולך לקראת יעד כזה לא נשבר כשיש רגרסיות בהיריון בדרך. מי שהולך לקראת יעד לא מוכן לוותר על הגדרת היעד. מוכן, נדמה לי שגם צריך, לשתף פעולה עם כל עשייה שמקדמת כל אמצעי בדרך ליעד. להיות חלק מביטחון, מעשייה, מכלכלה. אבל אם הוא לא רוצה להרחיק את עצמו ואותנו מהיעד, הוא חייב להזכיר לנו כל הזמן את ההיינו כחולמים. השאיפה היא לא הזורעים ולא הקוצרים. אלה לא שירי היעד. השאיפה היא, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמנו היינו אנחנו שמחים. השאיפה היא שהאור הזה ידלק לתוכנו ומתוכנו. השאיפה היא להחזיר עולם שלם אל המשמעות שהוא מחפש. בדרך אני אעשה הכל כדי לקדם כל אמצעי. לפני שאני יוצא, למען חיזוקו של כל אמצעי, אני חייב להזכיר לעצמי בדמות תבנית משכן ברורה. אין לך מטרה אלא אחת. תביאימו ותתאימו בהר נחלתך. מחול לשבתך פעלת השם. צריך למצוא את השפה לומר את זה, למצוא את השפה להסביר את זה. אבל אם נפגשים לפעמים בתחושה שאתה לא יודע בדיוק מאין, לאן, מה בדיוק היעד, מה המגמה, מה הולך, הפתרונות לתחושה הזאת אינם חיזוק של עוד אמצעי ומיגון של עוד בגד כהונה. יש פתרון אחד. חידוד היעד היחיד. הגדרתו. והפיכת כל מה שיש בדרך לתהליך. וממילא התחזקות גדולה בדרך אל הוושכנתי בתוכם ובדרך אל הוהתהלכתי בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים רק אז ואתם תהיו לי לאל. ערב טוב.